הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו ופודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Yeah, hi there.
סינסקו ברדיו הקצה. אני יאיר רווה, תודה רבה שבאתם. תוכנית מספר 293, 20 באפריל, ח' בייר תשפ"א. עם ח' בייר, אתם יודעים מה זה אומר? שביום ראשון הקרוב יש אוסקרים. לכן אנחנו פה היום בתוכנית מיוחדת, ומי שעושה את התוכנית היום זה עומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, אשד אסרף, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לכם, תודה לאקדמיה שבחרה בנו. ותודה ליונתן צוריה שבא לעזור לי לעשות קצת סדר בשנה מה זה מבולגנת הזאת. יונתן צוריה מאתר אין הדג ומהפודקאסט
אהלן, הפודקאסט שאין הדג הוא עובד בעונות, אז כל פעם יש עונה על משהו אחר. כרגע אנחנו בסרטי ביקורים של במאים ובמאיות מרחבי העולם. קודם עסקנו בסרטי קומיקס שהם לא על גיבורי על, ובעתיד נעסוק בג'ימי סטוארט בהרחבה.
ג'ימי סטוארט, אוקיי. תקרא לי לג'ימי, לא אוקיי, ג'ימי סטוארט. אז תודה, יונתן הוא עוקב אחרי האוסקרים, והשנה עוקב הרבה יותר ממני, כי מבחינתי אני הייתי מבטל את האוסקרים השנה, אני ממש לא היה לי עניין שיהיו אוסקרים השנה כל כך. אז כי זה היה שנת קורונה, ורוב, נראה לי שלא כל הסרטים הבולטים יצאו למסכים, ואנחנו, אני קצת מרגיש שזה מין תחרות בין איזה שריות או פליטים, או לא יודע, לא בטוח שזה, לכן קצת הרמתי ידיים מהתחרות הזאת. גם, אני כל הזמן חיכית גם ש-ABC יבטלו את הטקס, כי נורא ברור שהרייטינג יהיה נמוך. כל התקסים שהיו כן. בשנת הקורונה, הרייטינג היה מאוד, מאוד נמוך, אז ברור שגם בטקס הזה הרייטינג לא יהיה טוב. גם כי אנשים, אני חושב שבשנה הזאת פחות התעניינו בקולנוע, בוודאי לא הלכו לראות סרטים, אבל גם הסרטים שהגיעו אליהם הביתה. אז אתה ראית את כל הסרטים?
כן.
אז אתה תעזור לנו לעשות קצת סדר.
כן.
וננסה גם להציג את הקטגוריות, וגם ננסה להמר ביחד גם כן. על מי יזכה. אני אנסה לתת כמה הימורים משוגעים, נראה אם אני אצליח.
תראה, זה שנה שכזאת, של, כן. של דברים משוגעים.
נכון. אז בואו נתחיל עם השאלה, מבין הסרטים המועמדים, בואו נציג קודם כל את הסרטים המועמדים לפרס הסרט, ואחרי שנציג אותם, אני אשאל, מי מהסרטים האלה לדעתך לא היה שם אם זו הייתה שנה רגילה ולא שנת קורונה שבה כל האולפנים הגדולים העלימו את הסרטים שלהם ושלחו אותם לסקול איילנד, לאיזשהו מקום כזה להימלט מהם.
אז מועמדים השנה 8 סרטים, הבולט מביניהם שההימורים העיקריים עליו לזכות זה ארץ נוודים, נומדלנד, של קלואי ג'או. אני לתאר גם את העלילה בקצרה, או רק להציג את הסרטים?
לא, גם כי עשיתי תוכנית שלמה על נומד לנד, שזה סרט שאני מאוד אוהב, אבל כן.
אחריו יש את מינארי, של לי אייזק צ'אנג, אני רוצה להגיד, אני מקווה שאני לא טועה, על שגם הוא בעצם בקושי באנגלית, אבל כן סרט אמריקאי לכל דבר, אז בחלק מהמקומות הוא נחשב לסרט בשפה שאינה אנגלית, בחלק לא, היה איתו קצת משחק. שני סרטים...
ויש סיכוי שהוא יהיה סרט דובר קוריאנית השני ברציפות שיזכה באוסקר, אם הוא יזכה באוסקר?
אם הוא יזכה באוסקר.
כן, אוקיי.
שני סרטי נטפליקס השתחלו לקטגוריה שלנו, למרות שצפו להם שנה הרבה יותר מוצלחת לכאורה, מנק של פינצ'ר ומשפט השיבה משיקגו של סורקין. לאמזון יש את צלילי המטל שנמצא בפריים ושלושה סרטים אחרים שבעצם נראה לי כרגע אין דרך חוקית לראות אותם, וכאן הוא מחכים או בטרום בחורות בסינימטקים או שממש יפעלו הבתי הקולנוע. זה צעירה מבטיחה, האבא ויהודה איש קריות והמשיח השחור, אני לא יודע אם זה היה השם, לכל שקראו לו ג'ודס השחור.
קודם כל הוא עולה בסוף החודש ב-VOD ב-YES.
וואלה.
ב-29 באפריל, ואני חושב שקראו לו פשוט יהודה והמשיח השחור.
יהודה?
זה, אם אני זוכר נכון, אתה...
אז זה שמונת הסרטים.
אוקיי. עכשיו, מה שמעניין הוא ששניים מהסרטים שהזכרת הם סרטי ביקורים.
כן.
גם צעירה מבטיחה וגם
צלילי המטל.
צלילי המטל הם סרטי ביקורים מאוד יוצא דופן בשביל אוסקר. עכשיו, גם ג'ודס זה אומנם לא סרט ביקורים, אבל הבמאי לא עשה שום דבר משמעותי.
גם מינארי זה סרט יחסית, זה חבורה, אגב, גם האבא זה סרט ביקורים.
נכון, האבא לגמרי סרט ביקורים, נכון מאוד.
זה חבורה מאוד טריה, נקרא לככה.
יפה, אז לכן השאלה היא, האם האנשים האלה, שהצליחו להשתחל למועמדות לפרס הסרט הטוב ביותר בתור, עם סרט ביקורים, האם לדעתך מישהו מהם היה מצליח לעשות את זה, אם זאת הייתה שנה רגילה והיה סרט של ווס אנדרסון,
סרטים של שפילברג ודניס וילנב?
כן,
אז בהחלט אני חושב ככה, נומדלנד היה, אני עוד בפברואר הקודם שנגמר אוסקר הזה, אמרתי תקשיבו, באחוזים מאוד גבוהים, נומדלנד, קלוי ג'או, שימו עליה את הז'יטונים, זה כשעוד חשבתי שגם ילד הנצחיים, אז כאילו זה תהיה ממש שנת הקלוי ג'או, מצד אחד היא יותר, מצד אחד היא עושה את הסרטי מרוול.
זה נכון, על נומדלנד שמענו בדיוק בפברואר שעבר, כבר התחיל לזמזום לגביו, נכון.
האבא גם לדעתי היה עובר בסופו של דבר, הוא גם היה הפתעה הרי בסופו של דבר לנו, אנחנו כולנו קצת זלזלנו בו לקראת המועמדויות, חייבים שיביאו סרטים אחרים, והוא מאוד חזק, הבריטים היו מביאים אותו לשם לדעתי, יש סצנה בריטית חזקה, הוא סרט הופקינס, באמת נותן שם הופעה שמאוד מאוד מדברת לקהל האקדמיה השמרני נקרא לו, איך שאנחנו מדמיינו אותם.
הלבן והמבוגר.
הלבן והמבוגר. אז מתחיל השאלה, אם אני חושב שאני אישית לא מאוד התלהבתי ממנק, אז אני לא יודע אם אני שם את הרגשות שלי או את זה שלי, שאני אומר שלדעתי מנק היה מגיע לא ממש עובר את הסף, אבל שיקגו בוודאות כן. ולדעתי גם מינארי היה מצליח בסופו של דבר, למרות הקטן והזה. צעירה מבטיחה וצילי המטל, בלי שום ספק, סרטים שהיו מגיעים לתסריטים למועמדויות לשחקנים, מועמדויות לתסריט, הסרט הטוב ביותר היינו כועסים עליהם, בשנה רגילה שאוי, איך לא נתנו לצעירה מבטיחה מועמדות וכו וכו וכו. יהודה איש קריות, אני מודה שאני קצת מתלבט עליו, כי הוא בעצם כן סרט של וורנר, הוא כן סרט כל פחות בינוני, אם לא קטן, והוא גם היה מעין מהסרטים האלה שמאוד הגיעו בדקה האחרונה, ועקפו בעצם את לילה אחד במיימי ואת הבלוז שמר עיני, קצת כנציג הסרטים השחורים האמריקאים של אותה שנה. אני אשים אותו בסימן שאלה, אני חושב שזה לא היה מטורף לחשוב שהוא היה מועמד, אני לא בטוח שהוא היה מועמד, נגיד זאת כך.
אז אני חושב דברים דומים לך, אני חושב שצלילי המטל וצירה מבטיחה צריכים להגיד תודה לקורונה.
כן.
שהמועמדויות לסרט בוודאי הם שם בזכות הקורונה, ואני מסכים שגם לגבי ג'ודס אנד בלק מסאיה, גם אני שואל את עצמי, כי זה באמת סרט שאמור להיות סרט אוסקרים של וורנר, אבל אני תוהה אם הוא היה מגיע גם למועמד לפרס הסרט הטוב ביותר. אני חושב שמנק
ושיקגו,
השיבה משיקגו ונומדלנד היו שם בכל מקרה, בוודאי הסרטים שהוליווד הייתה רוצה על זה, ונדמה לי שבשנה רגילה יכול להיות שהתחרות ביניהם הייתה אפילו יותר צמודה. כרגע אני חושב שנומדלנד וזה, אני חושב שהעובדה שיש סרטים קטנים יותר ואיכותיים יותר אולי הקטינה את הנוכחות של השיבה משיקגו. דרך אגב, אני חושב שלמשפט של השיבה משיקגו יש עדיין סיכוי לזכות.
כן, נדבר על זה, אני מניח עוד רגע. תראה, בסופו של דבר אני אגיד זה ככה, מי שמועמד לבימוי, לדעתי היה מצליח לעבור את הרף גם בשנה רגילה, שזה באמת הרביעה שאמרתי. ז'או, מנק, לא, האמת היא לא, אני מצטער, כי יש שם הצעירה מבטיחה, אני סתם אומר דברים, מצטער, לפתע התבלבלתי עם מי מועמד ומי לא.
אז אני חושב שבאמת יש כמה סרטים שהתגנבו לשם ב... באמת בטעות, כי זו שנה כזאת מינארית.
אני לא יודע אם בטעות, יש כן משהו מאוד נחמד, צילי האמת, זה באמת סרט שיש אליו אהבה, מי שראה אותו, כמו שאתה אומר, הבעיה של הטקס השנה תהיה, הרבה אנשים פשוט לא ראו את הסרטים האלה.
אז זו נקודה שצריך לדבר על זה לרגע, כי זה משונה. כי קודם כל, אם הייתה אי פעם שנה של נטפליקס סוף סוף הייתה צריכה לזכות בה, זה השנה שבה כולם ראו נטפליקס. ונראה שזה לא הולך לקרות.
לא, משהו בסרטים שלהם, במבחר שלהם, כאילו בוא נגיד ככה, לדעתי אם היה לנו את המבחר של 2019, של סיפור נישואים, והאירי, והאפיפיורים, והיה שם לדעתי עוד משהו שאני מפספס עכשיו, היה, זה מה שהיה להם ב-2020, לחלוטין הקופה הייתה יכולה להיות שלהם. אבל המבחר שלהם השנה היה, משהו בו היה מאוד מפוספס לדעתי. גם הבלוז שמה רייני, שלדעתי בכלל בקושי עובר כסרט, גם מנק שמאוד מאוד היה לקהל מאוד ספציפי בסופו של דבר, ולא כמו סרטים אחרים של פינצ'ר שבאמת היו, או מיינדהנטר, שבאמת הגיעו לקהלים גדולים. היחידי שם שבאמת הצליח להתחבר, הרגשתי, זה משפט השיבה משיקגו.
כן. אבל אז אני חושב שבאמת האקלים התרבותי קצת הקטין אותו, כי פתאום הסיפור הזה של הסיפור הלבן או הסיפור הקלאסי הוא
פתאום
משהו שיצא מהאופנה לאורך השנה.
ולרעתו נגיד שהוא גם קצת ירה לעצמו ברגל, כי הוא בתוך הסרט אומר, תקשיבו, אתם משחקים בלעצבן את אבא שלכם, אבל יש סיפורים אמיתיים, אז אנשים אומרים, טוב, אז נראה את גרזן קטן, זה הסיפורים אמיתיים, לא צריך לראות אותך.
אז נכון, באמת כשיצא גרזן קטן ואת מנגרוב, שהוא כאילו האח התאום והכועס של
שיקגו,
של שיקגו, אז זה קצת באמת אמר, אוקיי, יש גם דרכים אחרים. למרות שאני חסיד של אהרון סורקין, ואני אוהב את הסרט הזה.
אני הייתי הרבה יותר אוהב את הסרט, אם היה לו במאי אחר, אני מרגיש.
ברור. זה כולנו. אבל אני חושב שאולי זאת הבעיה עם נטפליקס. אני חושב שהסיבה שברגע ש... שהיה ברור, לא יודע, אולי נטפליקס לכן, אם זה היה במאי אחר, אז לא בטוח שפרמאונט היו מוכרים אותו לנטפליקס, יכול להיות שהם כן היו שומרים עליו, לא יודע, זה יש שם שאלות. אני חייב להגיד שהצער שלי במועמדויות האלה, אפרופו השנה הזאת ואפרופו זה, זה שבורת לא קיבל יותר.
כן.
אמנם תסריט מעובד, אבל זה מה שבורת...
תסריט ושחקנית משנה.
מה שבורת הראשון קיבל.
לא, גם הפעם הוא קיבל גם משחק.
כן, לא, אני מדבר על סרט, אני רוצה להציג, אני חושב שבורת כשנסתכל על הרבה פעמים שאנחנו רוצים לדעת מה קרה בשנה מסוימת באמריקה, אז אנחנו מסתכלים על הסרטים המועמדים, אני חושב ששנת 2020 בורת הוא הסרט שהוא קפסולת הזמן של הסרט. לא חושב שהוא היה צריך לזכות, אבל אני חושב שהוא היה צריך להיות מועמד שם, לדעתי, אבל כן, הוא יכול שזה מין
פרוע. אני מוכן לזרום את זה נטו באמת, כמו שאתה אומר, בגלל הגיוון. כלומר, למרות שזה לא שיש לנו שמיניית סרטי אוסקר, פיטיון אוסקר קלאסיים נקרא לה, כן, לזרוק באמת, ללכת עד הסוף עם קומדיה מופרט, היה נותן איזשהו רענון לשורות היחסית רציניות, יחסית כבדות, שגם הסרט הפופי שם, צעירה מבטיחה, הוא בעצם מאוד לא קל לצפייה.
עוד רגע לפני שאנחנו מדבר על עוד מועמדויות, אני רק רוצה להפנות את תשומת הלב. יש סיבה מסוימת שבא בסופו של דבר אני כן מחכה לאוסקרים האלה, שדרך אגב ישודרו בשידור חי ב-YES.
סימן שלא, אני לא סגור על זה.
אני יודע על YES, כי עוד לא שולחים לי מודעות לעיתונות, אז אני לא יודע מה קורה שם. אז אני יודע שב-YES, בלילה שבין יום ראשון ליום שני, בשלוש לפנות בוקר, הטקס האוסקר ישודר בשידור חי. ואם תראו אותו בשידור חי, כנראה שאתם תראו היחידים בעולם שיעשו את זה, כי באמת נראה לי שהשנה אנחנו ראינו את זה בגרמי, וראינו את זה בגלובוס הזהב, הקהל לא רצה לראות השנה בטקסי פרסים, אני חושב שיש פה, מצד אחד הם יודעים שהמועמדים לא מגיעים, אז אין שטיח אדום, אז אין מה לראות, מצד שני באוסקר שהמועמדים כן מגיעים, אז זה נורא ילחיץ, כאילו, רק שלא הדביקו אחד את השני וכל זה, זה כמו, אבל, אז למה זה מעניין אותי? כי מי שבעצם
מפיק את הכל.
מפיק את הכל, עורך התוכן, הוא לא במאי, אבל מי שהמוח מאחורי הטקס זה סטיבן סודברג.
כן.
שעושה את זה עם שותפתו סטייסי שר, האנשים שהביאו לכם את קונטייג'ן, האנשים שהביאו לכם התפרצות, מביאים לכם את טקס האוסקר. עכשיו, כמה בדיחות התפרצות יהיו בטקס, אני צריך לעשות כאילו אתגר שתייה לכל פעם שדסטין הופמן ייכנס עם הזמצות לאירוע, או שזה יהיה טריגרים מדי וכל זה. אבל המחשבה שנותנים לסודרברג לעשות איזשהו משהו בשידור חי ותשובות של האוסקרים, והוא התראיין, נדמה לי, לבנטי פייר או משהו כזה, והוא אמר שהוא מנסה להפוך את זה למשהו סיפורי, למשהו עלילתי, להפוך את המועמדים ואת המגישים לדמויות במין איזשהו סוג של משהו של זה, ושאנחנו נכיר אותם שיהיה איזשהו סיפור. אמרתי, אוקיי, את זה אני רוצה לראות, ובואו נראה את סטיבן סודרברג ממציא מחדש את האוסקרים. זה יכול להיות שזה פלופ נוראי, אבל עכשיו אני מעריץ של סודרברג, אני נורא נורא אוהב את האקספרימנטים שלו, מאוד אהבתי את הסרט שלו עם מרל סטריפ עכשיו על הספינה, ועוד, אני הולך איתו. אז אני אהיה מאוד סקרן לראות מה יש שם, זה יכול להיות שזה באמת פיאסקו היום ונורא.
זהו, אני חושב שהדבר העיקרי שאולי יש לאוסקרים על הטקסים האחרים שבאמת זה שיש קצת עניין, כי הם לא באמת אמרו, טוב, אנחנו מתוסים בזום, כן יש שם, כאילו הם מנסים משהו שהוא כן מסקרן, אבל באמת עדיין לא הצפו בזה, כי כמו שאמרתי, הרבה מהסרטים האלה זה לא עניין של האם הם טובים או לא, זה עניין של אף אחד בקושי ראה אותם, בטח בארץ, שהרבה מהם לא זמינים בשום צורה.
כן, הרבה כן זמינים, אבל עדיין לא מספיק אנשים ראו אותם. בוא נתחיל עם, אני חושב, עם הקטגוריה הכי קשה של הערב. מה הקטגוריה הכי קשה לדעתך של
הערב? שחקנית.
שחקנית. מי תזכה בפרס השחקנית? אין פרונטראנר. בכל תחרות, מישהי אחרת זכתה.
כן, אז כמו
ויודע מה? ואני לא אהבתי אף אחת מהם, תכלס.
וואלה.
כן, קצת, אני חושב.
אוקיי, אני דווקא חיבבתי את מקדורמנד לכל הפחות בארץ נבדים.
אז בוא נציג את המועמדויות.
מועמדות.
מועמדות.
פרנסס מקדורמנד בארץ נבדים, שאם היא תזכה והסרט שלה יזכה, היא תזכה בעצם פעמיים, כי היא גם על האחד רשומה כמפיקה שלו.
נכון, היא גם יוזמת הסרט וגם השחקנית הראשית שלו, ולכן זה גם איזשהו פרס שיהיה מתאים, כי זה לא רק פרס לה, אלא פרס לפרויקט כולו וליוזמה שלו.
אנדריאה דיי על ממשלת ארצות הברית נגד בילי הולידיי.
כן.
ויולה דייביס על הבלוז של מר רייני. קרי מוליגן על צעירה מבטיחה, וונסה קרבי על קרעים של אישה.
כן. תוצגת המשחק הכי מרשימה זה של ונסה קרבי, אבל לא סתם הזכרת אותה האחרונה, כי היא לא תזכה.
תראה, זה באמת שנה שלא היה לדעתי במרוץ הזה, ובכלל באף קטגוריית משחק מלא זמן. היו הפתעות, היו דברים, זה לא שכל הקטגוריות האחרות הן יותר בטוחות דווקא, אבל כמו שאמרת, בגלובוס הזהב זכתה אנדריאה דיי ורוזמנד פייק, לא קשור, אוקיי. בסאג זכתה ויולה דייביס. בבפטה עכשיו זכתה פרנסס מקדורמנד, למרות שצריך לשים כוכבית מסוימת על הבפטה, כי גם הם עכשיו עשו את כל הקטגוריות המשחק שלהם יד אחת מאחורי היד, כי את המועמדים בחרו ועדה, לא כל המצביעים, אז זה סיפור אחר לחלוטין. ווונסה קרי מוליגן זכתה בפרסי המבקרים, שכאילו, אני לא יודע, אני לא ממש מחשיב אותם, אבל בסדר. ווונסה קרבי באמת נשארה בלי חתיכה בעוגה, אבל כשהיא מתחלקה מראש לארבע, זה יכול להיות כל כך צמוד שאוקיי, כולן רבות, ווונסה קרבי לוקחת. אז באמת אין לאף אחד מושג אמיתי. התחושת בטן שלי היא כן שזה ילך לפרנסס מקדורמנד, לא רק בגלל שאני מרגיש, אני מצביע. אני אוהב את נומדלנד, אני מצביע כבר לבמאית, אני אומר, טוב, יאללה, כאילו, כולן מאוד טובות, או אם אתה אומר, כולן לא מאוד הרשימו אותי, בסדר, שנה שכזאת, אז יאללה, מקדורמנד. כאילו זה מרגיש לי, כמו שהרבה פעמים הפרס השחקן הטוב ביותר ילך עם פרס הסרט, אז הפוך, הפעם.
אוקיי. אני מאוד אשמח שפרנסס מקדורמנד תזכה. כל פרס שנומדלנד יזכה בו, אני אשמח, כי זה באמת אחד הסרטים שהכי אהבתי השנה, וסרט שאני מאוד אשמח שהוא יזכה. בגלל שכל כך אהבתי אותו, אני נורא חושש לו, כי בדרך כלל הסרטים שאני אוהב לא זוכים באוסקר. אז אני מרגיש שהסרט הזה מגיע גם כפרונט ראנר וגם כסרט מאוד פגיע מבחינתי, כי הוא כמעט טוב מדי.
אבל אם אנחנו בדיוק משחקנית, אני חושב שהאימור העיקרי אולי הוא באמת מוליגן או די, שזכו והן צעירות ואפשר לתת להן, והן קצת מבוססות יותר מוונסה קרבי, שבאמת כאילו קצת, אוקיי, תופעה מאוד, נקרא לזה אינטנסיבית, קחי מועמדות, והיא בביופיק, היא בסרט שמאוד מאוד האקדמיה אהבה, כמו שרואים, בתסריט ובבימוי ובעריכה, אז אחת מהן גם לדעתי אופציה, ויולה דייביס לדעתי לא באמת במרוץ, אבל כאילו, כמו שאומרים, אי אפשר לדעת.
בסג, גילת השחקנים, שחקת ויולה דייביס, השחקנים זה הגוף המצביע הכי גדול מבין מצביע אוסקר, אז לכאורה, הסג אמור להיות
המנבא
הכי טוב מכל זה. וויולה דייביס נורא אהובה, ושוב, צריך לזכור שהיא זכתה באוסקר, על הסרט, העיבוד הקודם של אוגוסט ווילסון לסרט.
אז יש תקדים.
ועכשיו היא עשתה עוד פעם עיבוד לאוגוסט ווילסון, אז לכאורה, אני מרגיש שהיא אמורה להיות הפרונט ריינר, אבל אני פה חושב שאני אאמר על אנדרה דיי. כי אם יש תפקיד אוסקרים, אפרופו ג'ודי דבי, ג'ודי...
כן, כן, לחלוטין הג'ודי של השנה.
רנה זלווגר של שנה שעברה זה היה.
כן, כן.
אז... של, אתה שואל למה היא זוכה? פשוט כי היא זוכה, כי היא מגלמת דמות אמיתית שעוברת טרנספורמציה מאוד גדולה בסרט.
דמות אמיתית, והיא שרה, והיא מכורה להרואין, וזה מאוד תפקיד קלאסי.
אז אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נגלה שהגלובוסים זה צדקו, אני חושב. נדמה לי שאנדרה דיי תפתיע, ובמין איזשהו סוג של תפקיד בכורה שלה, תזכה באוסקר, נדמה לי, זה היה.
כן.
זה האמור שלי, למרות שנכון שכאילו שקרי מוליגן יש לה את זה, שפתאום יש איזשהו בז מאוד גדול סביב הסרט הספציפי שלה, שאותיר אותי אדיש, אבל נדבר עליו כי הוא יגיע מתישהו. בשנת 2028, כשיפתחו את בתי הקולנוע, אחד הסרטים הראשונים שיוקרנו לצד גודזילה וקינג קונג, נצירה מבטיחה בפינת הקלאסיקות. אוקיי, אז שחקן.
שחקן. שחקן לכאורה, אוקיי. המועמדים
הם.
המועמדים הם, כן. אנטוני הופקינס על האבא, צ'אדוויק בוזמן על הבלוז של מריני, סטיבן יואן על מינארי, או יואן, אני לא סגור, גרי אולדמן על מנק, וריז אחמד על צילי המטל. בגדול, כל הבלוגרים האמריקאים, וגם רוב הפרסים האמריקאים אמרו, צ'אדוויק בוזמן, צ'אדוויק בוזמן, צ'אדוויק בוזמן, כמו...
והוא באמת זכה בכל הפרסים המקדימים.
כן.
הוא זכה בגלובוס, הוא זכה ב...
סאג?
סאג.
נראה לי שגם... בקריטיקס בטח גם, כן.
שאני מחזיק מהם יותר ממה שאתה, אבל הם כן מדקים. צ'אדוויק בוזמן זה הזדמנות טובה לתת פרס לשחקן שהלך לעולמו, והפרס שלא נתנו לו על פנתר שחור ועל התפקיד הציבורי.
כן, כאילו נורא, כאילו לכאורה הרעיון היה כשלפני שגילינו בעצם שהוא מסתדר עם זה, זה טוב, צ'אדוויק בוזמן הוא עכשיו פנתר השחור, יום אחד הוא יעשה תפקידים קלאסיים, ניתן לו אז. זה נראה לי, אם מסתכלים על התוכנית האוסקרית הרחבה. ואז לצערנו זה לא בדיוק מה שקרה, ונהיה איזשהו דחף כללי לתת לפנתר השחור. אבל כמו... אבל
אז התחושה היא שצ'אדוויק בוזמן, יותר משזה פרס לסרט הזה, למרות שהוא מאוד מוצלח בסרט הזה, ורואים שהוא באמת שחקן טוב, זה מין סוג של פרס מפעל חיים לחיים שעוד לא,
כן.
שעוד לא קרו. זאת התחושה, אבל...
אבל עכשיו, בבפטה, שהיה... אחד הפרסים האחרונים שחילקו בעצם לפני האוסקרים, יש רק עוד את האינדי ספיריט שחולקו בשבת ממש לפני, אז יהיה קשה להסיק ממנו ממש. זה נלך לאנטוני הופקינס, למרות שגם צ'אדוויק בוזמן היה מועמד, הבריטים, בין אם בסנטימנט בריטי, בין אם כי זה סרט שפרץ עכשיו בעצם, עכשיו יצא וכולם, אנטוני הופקינס, אם דיברנו על הופעות שמהממות, לא דיברנו, אבל בוא נדבר, אז הוא הימם אנשים, כלומר אני ראיתי אנשים משתבחים על ההופעה הזאת בצורה ש... מעט הופעות שבין שמעמדות השנה, בין בכלל, קיבלו. וזה באמת נהיה קרב ביניהם. לכאורה, יש תמיד את הקלישאה שעוד לא ראיתי שקרתה, של טוב, שניים רבים, השלישי ייקח ריז אחמד, אבל חוץ מאדריאן ברודי אי פעם, אי שם ב-2002, זה לא באמת קרה בשנים האחרונות.
טוב שאתה אומר אדריאן ברודי, כי אני חושב שהרמז לאדריאן ברודי הגיע דרך הבפטה. הזכייה של פולנסקי בבפטה רמזה לזה שהפסנתרן הרבה יותר חזק ממה שהאמריקאים נתנו לו קרדיט, לכן אני רוצה שנסתכל על האבא, בזכות הבפטה שהנוכחות של האבא היא הרבה יותר חזקה ממה שכרגע החזאים האמריקאים נותנים לו קרדיט, כי אני חושב שהוא טס להם מתחת לרדאר. בוא ניתן קונטקסט לאבא, עוד סרט שמן הסתם יצא מתישהו, אם אתם חובבי תיאטרון, אז הצגה שהוא עלתה בישראל, שקראו כן. לה אבא, ואת התפקיד של אנטוני אופקינים, זה ססון גבאי בבית כן. לסין. הצגה יפה, יפה כי בתיאטרון יש בה עולם שלם של המצאות ויזואליות, של, של, כי זה סרט שעוסק בדיסאוריינטציה, אז האופן שבו התפורה משתנה בהצגה, היא מאוד מאוד... כן.
גם בסרט זה היה משחק יפה, באמת הוא קיבל מועמדות מאוד לא ברורה מאליו לעיצוב תפורה הרבה. כי הסרט לכאורה...
שזה על במה, שזה קורה לך מול העיניים, ופתאום אתה קולט שאתה חווה את הדיסאוריינטציה שהגיבור חווה באמצעות החלפת התפורה, אז זה מאוד מרשים, זה סרט שמבוסס על איזשהו סוג של באמת פטנט ויזואלי. מי שכתב את ההצגה זה פלוריאן זלר, שהוא עכשיו הוונדלקינד של המחזאות הצרפתית. עכשיו, אני לא אסלח לו כשהוא כתב את שעה של שקט, אומנם שבוים על ידי פטריס לקונט, הסרט, אבל הוא אחד הגרועים שראיתי, סרט נורא בעיניי. אני אוהב את פטריס לקונט, אני מחבב את ההצגות שכותב פלוריאן זלר, עכשיו כל תיאטרון בישראל, אלא ההצגה, האבא בבית ליסין, האמת בקאמרי או בהבימה, האימא, יש לו את כל המשפחה, האימא בגשר, אני חושב שיש לו גם הבן דוד, ובן דוד מדרגה שנייה, יש לו, הוא, כל העץ המשפחה שלו כזה.
הגיס.
ואני חושב שמשהו באמת, חידוש בסרט הזה של פלוריאן זלר החליט לביים בעצמו את ההצגה, כלומר, לא לתת לפטריס לקונט, אלא לפעמים את זה בעצמו וכסרט בריטי, ואז העובדה שהוא שיתף פעולה עם קריסטופר המפטון, שהוא מחזאי בעצמו ותסריטאי נפלא בעצמו, אז יש פה... הצגה שהופכה לסרט, וסרט, הצגה צרפתית שהופכת לסרט בריטי. אז יש פה פרויקט שהוא, שהוא מעניין, ואני חושב שמאוד מאוד צריך לשים לב אליו. ולכן אני מסכים איתך שאני חושב שצ'דוויק בוזמן הגיע לסוף ה... וגם הדילמה, האם לתת למישהו שכבר מת, או למישהו שעוד לא מת. גם בין
83, דעתי.
83.
כן.
זכה פעם אחרונה ב-91 על שתיקת הכבשים. אז זה מעניין, זאת תהיה תחרות מעניינת, אבל גם לא תהיה תחרות אינדיקטיבית, כי אף אחד מהסרטים האלה לא...
לא, הוא לא מצליח. תראה, אם נדברים על אינדיקטיביים, ואם אנחנו רוצים לעבור קטגוריה, האינדיקציה הראשונה שהאבא יותר חזק ממה שאנחנו חושבים, תהיה כנראה בתסריט מעובד. שם, לדעתי, שוב, הוא יזכה באוסקר, התסריט המעובד שלו, לעומת ארץ נוודים, נומדלנד, שהוא מאוד סרט חזק, אבל בסופו של דבר שאתה אומר איפה העוצמה שלו, זה לאו דווקא התסריט.
מעניין. אוקיי, הנה, לכן קראתי לך, כי על זה לא חשבתי, אני חשבתי שזה בכיס של ארץ נוודים.
אז בבאפטה הרי גם זכה האבא הרי, בתסריט.
כי הרעיון של לקחת ספר נון פיקשן ולהפוך אותו לסרט מסע, אם יש עיבוד, אז זה היה לשנות פורמט.
ברור, אז זהו, אז השאלה כאן היא כזאת, האם יעריכו יותר את העיבוד, שזה גם קרה עם הטיגריס הלבן, שאני חושב שיש לו תסריט מדהים, אבל אני מאוד חשבתי שהספר... אני מאוד נעריך את זה שהוא צליח להוציא מה שהוא הוציא מהספר. האם יגידו באמת, כמו שאתה אומר, יש כאן מלאכת עיבוד מאוד יפה, ועל כן אנחנו זהו, אנחנו נלך על, כמו שלרוב הולך באוסקר, ש-most the best. כן. וה-most script הוא, אפשר להגיד לילה אחד במיאמי, אבל הוא חלש, זה בהחלט האבא, שהוא מאוד תסריט עמוס, דיאלוגית, עלילתית, יש שם הדברים שקורים ברבדים, זה מאוד תסריט חכם ומרובד, ואפשר לדבר אולי על... השלכות המוסריות של להפוך דמנציה לממנטו, אבל כאילו, אוקיי, בסדר. לעומת נומדלנד, שזה תסריט הרבה יותר פשוט, הרבה יותר שנותן באמת לקולנוע והבימוי מקום.
אוקיי. אז מעניין. אוקיי, אז נשים לב, שם זה האבא
מול ארץ נוודים.
אתה קורא לארץ נוודים, ארץ נוודים, ואני קורא לו נומדלנד. ומי מאיתנו צודק?
אז אני לא יודע, אני דיברתי עם המפיצים ושאלתי, תגידו, איך קוראים לנומדלנד? והם אמרו לי ארץ נוודים, אבל אני לא יודע אם יעמדו בזה. יכול להיות שהם החליטו בסוף, טוב, כולם קוראים לזה נומדלנד, אז יאללה. וחוץ מהם הוא עמד גם מה שדיברנו עליו לפני רגע, סרט המשך בורת, שזה יהיה זכייה מאוד לא קשורה, אבל כיפית מאוד, ואני חושב...
של 200 אנשים.
כן.
קודם כל, זה תסריט מופלא. מופלא, כלומר, הסרט הזה חייב לזכות, הוא לא יזכה בכלום, אבל הוא חייב לזכות או בתסריט או בעריכה, כי האופן שבו כן. בנו את הסרט הזה, שהוא חלק גדול ממנו אימפרוביזציה על המקום, כן. תגובה שלהם למצבים פוליטיים ולמגפה, כל מיני דברים שקורים תוך כלל זה, והאופן שבו זה שזור מאוד מאוד יפה לתוך הסרט, זה כתוב יפה, וזה מי שערך את הסרט הזה הוא גאון.
כן.
אז...
אבל זה מרגיש לי קצת מחוץ, אם כן. יש פרס, אם אנחנו שוב במשחק דילוגים, שדווקא יכול להיות שבורה תזכה בו, זה אולי שחקנית משנה. שם המרוץ מרגיש לי פתוח פחות משחקנית ראשית של אף אחד אין מושג מה קורה, פה זה פשוט מרגיש לי עוד דברים יכולים לקרות. מועמדות חמישה, יון יה ג'ון ממינארי, אני כמעט בטוח שזה נכון, ואם לא עוצר לי, מריה בקלובה מסרט המשך בורת שמשחקת שם מטוטר, אוליביה קולמן מהאבא, גלן קלוז מיומני האפלאצ'ים או האפלאצ'ים?
האפלאצ'ים,
מצטער, ואמנדה סייפריד ממנק.
כי צריך אמריקאית.
בכל זאת. גם גלן קלוז.
נכון, גלן קלוז, כן.
אז בגדול, השני פרסים האחרונים, גילדת השחקנים, הסג והבפטה, זה הלך לסבתא ממינארי. אז אנשים אמרו, טוב, אז יש איזשהו סנטימנט, כנראה שזה ילך עד הסוף, אבל לא הרגיע, זה היה מרוץ מאוד מבלבל לשחקנית משנה. בגלובוס הזהב זכתה בכלל ג'ודי פוסטר, על המוריטני, שבכלל לא היה מועמד. ולכל המבקרים, גם לדעתי בטקס פרסי המבקרים, זכתה במריה בקלובה, אז כאילו, אוקיי, אז עכשיו התחיל איזשהו סנטימנט למינארי, ובאמת אולי הם יגידו, טוב, לא יכול להיות שמינארי יצא בלי שום פרס, אבל אני לא חושב שזה מספיק חזק בשביל להגיד שזה בכיס שלה, נגיד זה ככה, והתחרות שלה באמת מריה בקלובה, שאנשים מאוד העריכו ודחפו, יש כאילו דחיפת מבקרים וקצת קרקע מאוד חזקה לה, או שבאמת תגידו, טוב, תקשיבו, גלן קלוז, כאילו, שמונה פעמים כבר אנחנו מעמידים אותה, וזה לא לעניין, בוא נסגור את העסק, כאילו, מתישהו.
לא, אני, כשמישהו מועמד הרבה פעמים, אז אנחנו מבינים שיש לו ניסיון מאוד טוב בלהפסיד, אז למה לקלקל את הסטריק עכשיו?
וכמובן...
היא טובה בכל מה שהיא עושה, כולל בלהפסיד. ובאמת, יש גבול, סרט כל כך נורא, למה...
וכמובן, פעם שעברה שגלן קלוז ואוליביה קולמן היו מועמדות, אוליביה קולמן זכתה, אז צריך לקחת תקדימים לחשבון.
אז לטובת מריה בקלובה, יש לה את ה... אני חושב שזה היתרון של בן דודי ויני, של...
כן, שמריסה תומי ב-91 או
92. אני חושב שדיברו על זה בזמנו, שהסיבה שמריסה תומי זכתה באוסקר זה כי הייתה נורא נורא מצחיקה בסרט, ואז כשראו אותה בחיים, אמרו, וואו, היא בכלל לא דומה למי שהייתה בסרט. אז היא כנראה שחקנית טובה, ואני חושב שאחד הדברים שאתה רואה עכשיו מבחינה תקשורתית, שמפציצים את מריה בקלובה כמו שהיא באמת, ואז אומרים, רגע, היא בכלל לא דומה לטוטר, אז היא כן באמת שחקנית טובה בתפקיד שהיא עושה, אז תנו לה אוסקר, אז יש לה סיכוי, בעיקר כי אני חושב שאם רוב האנשים הם מצביעי ביידן באקדמיה, אז היא האישה שגרמה לטראמפ להפסיד את הבחירות.
אני אף לא...
נדמה לי שאם קמפיין הבחירות הכי טוב של ביידן היה הרעיון של רודי ג'וליאני לבריה בקלובה.
כן, תראה, אני תמיד קצת לוקח צעד אחורה מה-X, זה מה שניצח הפסיד, אבל אין ספק שזה היה סרט שמאוד היה... נכנס לקישקה של המערכת הפוליטית ויצא מאוד גם אמיץ בסופו של דבר, כלומר זה משהו שהיה מאוד מטורף, בהחלט היה אפשר, אתה יודע, בכלים הפוליטי של היום להיכנס לכזו צווחה פוליטית ולצאת יחסית נקי, כלומר מסיטואציה לא פשוטה, באמת כל הכבוד לה, שבאמת שיובל את זה ולסרט, שהצליח כאילו, כן, זה לא משימה פשוטה.
אני זוכר ש... ראיתי את הסרט הזה יומיים לפני שהוא יצא, באיזה סקרינר, וגמרנו לראות את הסרט, ואז הדלקנו חדשות בסינמה, ואז כל החדשות זה היה הסרט, כלומר, גמרנו לראות את הסרט, ואז כולם קיבלו מסתם את הלינק באותו זמן, ואת הסצנות האלה וכל זה, ואז כל מהדורות החדשות היה הסצנה הזאת של...
מודי ג'וליאן.
אז זה שסרט מגיע למהדורות החדשות, אני חושב שזה הישג. אז השאלה אם זה כאילו מין המחשבה בתור שחקנית, או הרגש, כי אני חושב שהסבתא, יש את כרטיס הרגש, זה מישהי שספק אם תהיה מועמדת שוב, ספק אם תזכה שוב, וכל זה. אז באמת שאלה, טוב, אני נוטה להמר על הסבתא, על הסבתא ממינארי, אני מאוד רוצה שמריה בקלובה.
הייתי אומר, ההימור החכם מושכל נקרא לו ככה, זה באמת כרגע יון יג'ון ממינארי, אבל מי שבאמת רוצה ככה ללכת עם הרגש ועד הסוף, אז בהחלט יש מקום למריה בקלובה, או אם אתם חובבי גלן קלוז, שזה לא סרט משהו, אבל חיבבתי אותה בסרט בסך הכל, שזאת הופעה טובה.
כן.
אני מצטער על ה...
לא, כאילו, נכון, כאילו, קודם כל, נורא קל לזרוח בסרט לא טוב, אז...
כן.
אבל...
טוב, אפשר לראות על יומני הפלאצ'ים הרבה ולהגיד מה מעצבן אותי בו, וגם קצת יותר עבד, אבל נעבור לקטגוריות המשחק האחרונה.
כן.
אז הקטגוריה המשחק האחרונה זה לכאורה ה-no-brainer של הערב. כן. שחקן המשנה.
שחקן המשנה. זה יש... כמעט... כן. זה. כתבתי לכמה קטגוריות שבהן אין בכלל תחרות.
כן. וכאן דניאל קלויה, שהיה מועמד בעבר על תברח, והישנה מועמד על יהודה איש קריות, או יהודה והמשיח השחור, פשוט טקס אחרי טקס אחרי טקס אחרי טקס אחרי טקס, לקח את כל הפרסים, בפתה, סג, גלובוס הזהב, לדעתי גם מבקרים, אבל אני לא בדקתי, וזה מאוד, התחושה שאנחנו נכנסים איתה לטקס, זה בכיס שלו. נכון. הדבר היחידי שאנשים שמים לידו כוכבית, זה שלקיף סטנפילד, בצעד מאוד מטומטם של האקדמיה, גם מועמד כשחקן משנה לסרט, למרות שהם כאילו, האקדמיה אומרת, טוב, זה סרט רק של שחקנים משניים, שזה בבירור, אם זה היה, אתה יודע, לא היה קמפיינים לאוסקר, שניהם היו או מועמדים בשחקן ראשי, או כאילו היה שם מישהו, זה לא הגיוני ששני הדמויות הראשיות של הסרט הם שחקן משנה. לצידם מועמדים לזלי אודום ג'וניור, מלילה אחת במיימי, סאשה ברון כהן ממשפט השבעה ומשיקגו, ופול רייסי מצילי המטל.
אז להבדיל ממה שאמרתי לפרס השחקנית, בפרס הזה אני רוצה שכולם יזכו.
כן.
אני רוצה שיהיה טקו, פול חמש, פול רייסי הדבר היחידי שאהבתי בסאונד אוף מטל, שסרט שלא הרזקתי ממנו בכלל, אבל הוא היה נהדר. סאשה ברון כהן על מפעל חיים של שנה אחת מגיע לו.
כן.
לזלי אודום ג'וניור נהדר. סרט לא מבריק, אבל כל השחקנים שם פנטסטיים, אבל הוא פנטסטי מיוחד בתור סאם קוק.
כן.
ודניאל קלויה, שאם הוא זוכה צריך לזכור שזה לא רק פרס לו, זה פרס לפרמפטון.
כן, לדמות שהוא מגלה. כן.
יושב ראש הפנטרים השחורים, איזשהו סוג של ההכרה המאוחרת של הממסד הלבן, הממסד ההוליוודי, בחשיבות של הגוף הפוליטי.
כן, אז כאמור, זה לכאורה פרס בכיס. נראה לי שגם פעם שעברה אמרנו, טוב, חייבת להיות הפתעה, ובסוף לא ממש הייתה הפתעה נראה לי במשחק שנה שעברה, זה די הלך למקומות הצפויים. אם תהיה הפתעה, סאשה ברון כהן, כמו שאתה אומר, אני, כאילו שנכנסנו לשנה לפני שקלויה התחיל לזכות פעם אחר פעם, אמרתי, זה תהיה השנה של סאשה ברון כהן, אז הוא צריך לזכות. אבל זה לא קרה. וכרגע, אם אתם מאמרים, תאמרו על קלויה, אין סיבה שלא.
אני חושב שדניאל קלויה יזכה בסופו של דבר, וזה הייתה הזכייה של הסרט הזה, וגם מגיע לו, כי גם אם אנחנו משווים את דניאל קלויה לג'דוויק בוזמן לצורך העניין, הוא שחקן יותר טוב. מצ'דוויק בוזמן.
כן.
צ'דוויק בוזמן הוא כוכב נהדר, הוא זה, אבל זה. וכל אני רוצה להזכיר עוד שחקן שהוא לא מעמד, אבל הוא יהיה מעמד והוא יזכה, ואנחנו לא מעריכים אותו מספיק, אבל גרזן קטן נזכיר לנו את זה, זה ג'ון בויגה.
כן.
ג'ון בויגה, בגלל סטאר וורס,
כן, ג'ון בויגה איבד בעצם 4 שנים הקריירה הקולנועית שלו לסטאר וורס.
ג'ון בויגה הוא שחקן מדהים.
כן.
מדהים. מדהים. ראיתי אותו בדיטרויט.
כן, כן, זהו, זה אטק דה בלוק ודיטרויט.
אני חושב דנזל וושינגטון צריך להיפרד מהבן שלו ולאמץ את ג'ון בויגה, כי הוא הכי דנזל הצעיר, מה שכל הזמן רוצים שהבן שלו יהיה, אבל הוא הכי עוצמות של דנזל, דנזל של גלורי ודנזל של דו דה רייט טינג.
הוא לא, הוא מאוד חזק, אבל זה נכון לעכשיו הוחלט יהיה לה אמי, הדיון על ג'ון בויגה. כן,
בגלל גרזן קטן, אבל אני אומר שהוא...
הוא עוד יהיה,
הוא עוד יהיה.
כן, קלויה קודם כל מצמן עוד רצף שדיברו עליו של אקונים אמריקאים שמגולמים על ידי שחקנים בריטים, כי... לא יודע למה.
יש צריך לזכור שאפרופו סטיב מקווין והזכייה של 12 שנים של עבדות, זה משהו שנכתב, כנראה שזה איזושהי מחשבה רדיקלית וקיצונית, אבל התקשורת תופסת דברים זה, כששחורים בריטים זוכים, השחורים האמריקאים נורא מתעצבנים.
כן, כן.
הם... זה גזענות פנים...
אני לא יודע אם זה גזענות, אני יכול להבין שזה כאילו סיפורים אמריקאים, שהבריטים זוכים אליהם, כאילו במקום שאתם יודעים...
לא, זה גם עניין של לא חוויתם את חוויית העבדות שלנו, היא לא חוויית העבדות שלכם. יש פה עניין כזה, יש פה עניין של חשבון היסטורי, של...
גם יכול להיות, כן.
על סטיב מקווין זה נאמר מפורשות שכאילו לא היו מוכנים לספור אותו כ-person of color, כזוכה בשנה ההיא, כי הוא לא African American, גם הוא לא African British, כי הוא כאילו, אז בשיח הפנים, הזהותני הפנים זה, זה לא... זה לגמרי מקרה של heaven the Jewish people stuff of the life, כלומר מי סבל יותר בהיסטוריה שלו בשביל שהוא יזכה לזכות. אבל פה אני חושב שבאמת הנוכחות הבריטית באקדמיה האמריקאית תהיה לטובתו.
אז יש לנו עוד כמה קטגוריות אחרונות, גם לא אמרנו על סרט באמת, כן.
אז אני חושב שמבחינתי שחקן
משנה זה קלויה,
זה נראה לי קטגוריה מאוד בטוחה, לכן אני רוצה שנעבור לקטגוריה השנייה שנראית לי הקטגוריה הכי סגורה בערב, הרבה דברים
פתוחים. בימוי?
בימוי.
כן.
בימוי, אם יש סרט אחד שכאילו ארבעה המועמדים האחרים לא צריכים לבוא. קטגוריה אחת שאני חושב שהיא סגורה ונעולה, ואני מאוד מאוד שמח ממנה, זה בימוי.
כן, קלוי ג'או אמורה על נומדלנד, ארץ נוודים לזכות, איתה מועמדים אמרלד פנל על צעירה מבטיחה, לי אייזיק צ'אנג על מינארי ודייוויד פינצ'ר על מנק, ובנוסף לאלה יש את מה שחשבנו שכאילו כשהרחיבו את המועמדים כבר לא יקרה, אבל עדיין קורה, במאי שהסרט שלו לא מועמד לסרט הטוב ביותר, אבל גילדת הבמאים, סצנת הבמאים בתוך האקדמיה מאוד חיבבה, תומס וינטרברג על עוד סיבוב. ובאמת זה מאוד עמוק, 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 עמוק בתוך הכיס של ג'או, ואם היא לא תזכה, ו... כנראה שיהיה באמת קריאות בוז נרחבות בקהל שיהיה מה יהיה שם, כי זה, כלומר, בסופו של דבר צריך להגיד, גרטה גרוויג נתנה את הזכייה הזאת לג'או. כי גרטה גרוויג לא הייתה מועמדת שנה שעברה על נשים קטנות, וכולם התחילו לשים המון מאוד פוקוס על למה נשים לא מועמדות, נשים עושות סרטים נהדרים, איפה הבמאיות. וזה היה הדיבור בסוף 2020, התחושה הייתה...
אז קודם כל יש שתי במאיות מועמדות השנה, שזה לכאורה היסטורי ונהדר, חוץ מזה שזה היום ונורא, כי היה לאוסקרים היה פוטנציאל לפחות שלוש. ריג'ינה קינג הייתה יכולה וצריכה להיות מועמדת שם.
ובעיקר כל הבמאיות המאוד מאוד אינדי של החלוטין, הסרטים הבאמת באמת אינדי נדחקו לחלוטין, הציל הפרה הראשונה אף פעם, לא, גם אני מבין, אני פשוט אומר, מבחינת הפוטנציאל מדי פעם כן מרימים סרט מאוד מאוד קטן, והפעם זה, היו סרטים מספיק בינוניים בשביל להסתפק בזה, ובאמת היה אפשר חמישה, זה היה בגותם נראה לי, בגותם עשו חמישה סרטים רק של במאיות, והיה אפשר לעשות את זה בבימוי, אני לא יודע אם צריך, אני אומר, אפשר, ובכל מקרה זה של ג'או, כאילו ג'או הרוויחה, היא עשתה את הסרט הנכון, בדיוק באמצע ברדאר של כולם, ו...
אז אתה מדבר כאילו פוליטיקה גם נכון, וגם הגיע הזמן של אישה, וכן הלאה, ו...
כי זה סנטימנטים שקורים באוסקר לצערנו.
זה נכון, אבל... זה באמת עבודה מופלאה.
כן, אם נעבור לזה, כן.
זה... אני לא יודע מה יקרה בסרט, אני אומר, אמרתי מקודם, מבחינתי הסרט פגיע, אבל הבימוי שלה, זה הדבר בסרט. אני חושב, דרך אגב, אני בטוח שקלוי ג'או תזכה באוסקר, עכשיו השאלה היחידה היא בכמה אוסקרים, כי היא מועמדת ארבע פעמים.
שעריכה גם?
עריכה. היא כתבה, ערכה, בימה הפיקה, או שותפה להפקה. העריכה של הסרט פנומנלית.
לא, זה סרט מדהים, ולחלוטין מגיע לו פרס בימוי, גם אם היה מביים אותו...
אבסטרקטי וכל זה, והבנייה שלו היא בנייה... הוא מצולם כסרט תיעודי, והוא ערוך כסרט עלילתי, אז... והוא מאוד בנוי. הבן זוג של קלוי ג'או, הצלם, ג'ושוע ריצ'ארד, כנראה יזכה בצילום. כלומר, הדירה שבה הם עדיין קרים בדירה, הם לסתם עוד מעט, כשיצא די איטרנלס של מרוול, הם יוכלו לעבור לבית, אבל בינתיים זה דירה, אז הדירה שלהם בוודאי תתמלא לפחות בשני פסלונים, אולי אפילו יותר מזה.
תסריט מקורי, בו בכל זאת יש שם קרב קטן בין אמרלד פנל, צעירה מבטיחה, שאנחנו רואים שהאקדמיה אהבה והיא סתם אותה על בימוי, ואהרון סורקין, שדווקא הגיע מאוד מאוד חזק, ונראה שלמועמדויות היה לו יום חלש, והוא פספס את המועמדות שלו לבימוי. והם שני התסריטים הכי בולטים בעצם, למרות שגם שוב, צילי המטל בדקה האחרונה יכול לגנוב להם, סוויפ של יהודה והמשיח השחור יכול לגנוב להם, זה קטגוריה יחסית פתוחה, למרות ששוב, המובילים במרוץ הם לחלוטין צעירה מבטיחה במשפט משיקגו, אני הולך על צעירה מבטיחה, ולדעתי סורקין, כי כאילו אומרים, טוב, יש, או שיש אוסקר לסורקין, לא צריך עוד אוסקר, זה לא המצב כרגע.
ויהיה עוד אוסקר לאוסקר.
כן, ויהיה עוד אוסקר, זה לא מרגיש דחוף, וצעירה מבטיחה, זה באמת איזשהו מקום לפנק את כל הסרט, ואפשר, אוקיי, בסדר, לא צריך לתת לו זה.
זה פס אישי ליוצרת וכן הלאה. כן. אני מסכים איתך.
למרות שלדעתי, אגב, התסריט זה אחד הנקודות היותר חלשות שלו.
התסריט, הבימוי במשחק. אבל אני חושב שבתוך הסנטימנט שבאמת הסרט מקבל מאנשים שהם פחות איומים ממני, אז אתה, אני רואה לי שאתה צודק, שבעיקר מה שמשתמע מזה שהמשפט של השיבה משיקגו יצא בידיים ריקות.
יכול להיות לחלוטין.
לגמרי מזה. זה מה שכנראה הולך לקרות, ואמרה לפני, זה נכון בין השאר, כי אם אמרנו שהשחקנים הם הקבוצה הכי גדולה של בין המצביעים באוסקר, אחד הדברים ששחקנים אוהבים זה ששחקנים נהיים פמאים או תסרטאים, ואמר לפני היא שחקנית, כלומר כמה יוצאי הכתר יזכו באוסקר, היא מגלמת את קמילה בהכתר, היא שחקנית, וזה סרט הראשון שלה שהיא כתבה ומביימת, והוא סרט נורא נכון לתקופתו, הוא סרט מאוד זוהם, סרט שמאוד, סרט נקמה
במקריטנים. הוא אגרוף של סרט, נקרא לזה ככה.
כלומר, עם סרטים אחרים שעוסקים בתופעת המיטו והטרדות ותקיפות מיניות וניצול, סרטים נגיד כמו המזכירה, שהם רק מסתכלים על זה ועל הדמויות פסיביות, פה הדמות
מגשימה,
פנטזיה של נשים רבות, של כאילו, הנה, צריך לעשות משהו, אז באמת יכול להיות, וזה כאילו סרט האינדי הכי מדובר, וכל זה, זה קצת כמו באבודים בטוקיו, אז כאילו זה היה פרס.
ואני אגיד שכן, שאם מינארי או יהודה או צילי המטל זוכים, אני כמעט, כאילו יהודה בכל מקרה דיין כולו אמור לזכות, אבל זה ככל נראה מעיד שהם יותר חזקים בשלב הזה, ויכול להיות שהם יטיפול להם פרס מפתיע, כאילו אני יכול לראות שלפתע צילי המטל מקבל תסריט, ואז גם יאללה פול רייסי או משהו מטורף, אורי זחמד או משהו כזה. שנדבר על הציגות הישראלית?
כן, בהחלט, אבל שנייה, על צלילי מטל, סאונד וטולו, אני חושב ששם זה הפרס שהוא יקבל.
קודם כל, אחלה פרס, באמת עבודת סאונד מעולה.
זה הסרט, אני חושב שכאילו הבמאי הלך ובדק עם אנשי הסאונד אם אפשר לעשות את זה, ברגע שהתברר לו שאפשר לעשות את זה, להכניס אותנו לתוך הראש של אנשים שעם או חרשים לחלוטין או עם לקות שמיעה, ולגרום לנו לשמוע את העולם כפי שהם שומעים אותו, אז ברגע שהוא הבין שאפשר לעשות את זה, אז הוא עשה את זה, אז אני חושב שכל מהות הסרט נמצאת בסאונד שלו, אז
למרות ששוב, האקדמיה בהחלט יוכל ליפול לשוב, טוב, זה מלחמה, יש בום בום, אז יאללה גרייהאונד. כאילו, אני מקווה מאוד שילך אצלי המטל, אני חושב שזה אפשרי, אבל
גרייהאונד זה מועמדות של, צריך לזכור שאת המועמדים נותנים ועדה של אנשי המקצוע, והם מקשיבים באמת רק לערוצים ובלי לראות את הסרט, אבל הקהל הרחב מחפש איפה הסאונד הוא.
כן, זה תהיה זכייה נראה לי יחסית יוצאת דופן, כי לרוב זה באמת או סרטי מלחמה או מחזות זמר, וזה לא סרט מוזיקלי בדיוק.
נכון, אבל גם בסאונד וגם בעריכה וגם באפקטים השנה, אין את הסרטים האחרים שיכולים לזכות. אין את
וזה, אגב, נגיד שזה, אם היה עדיין פיצול של הסאונד, אז זה היה שאלה באיזה אחד הוא יזכה. כדעתי הוא לא היה זוכה בשניהם, לא היה זוכה גם בעריכה בזה.
אבל זה
אבל השנה זה איחדו את הקטגוריה שוב פעם, ולא צריך להסביר לאף אחד מה זה עריכה ומה זה מיקס, יש סאונד, עזבו סאונד.
נכון, יפה. אז זה גם חוסך לפחות 5 דקות.
לפחות, כן. במציגות הישראלית.
סרט קצר, כן.
אז אמרת שראיתי את כל הסרטים, זה נכון לכל הקטגוריות, אני השנה מאוד השקעה, כאילו זה גם היה מאוד קל, כמו ששנת הסטרימינג הגדולה, והצלחתי לראות את כל המועמדים בכל הקטגוריות, כולל הקטגוריות המועמדות הסרט הקצר. ההימורים נגדנו, נגיד זאת כך, יש את חדר המכתבים, שזה סרט ממש גם כן נפלא, ואני לא אבכה אם הוא יזכה, אבל יש לו את אוסקר אייזיק כשחקן ראשי, וזה עושה משהו לסרט, שאתה אומר, מה אני אזכה, אני מצביע אמריקאי, יש את הסרט ההוא ישראלי, יש עוד איזה סרט על הכיבוש, יש זה, יש זה, אוסקר אייזיק, אוקיי, נראה את האוסקר אייזיק, ואלה הם כן הרבה אנשים יהיו נגדו, אז הם כנראה יצביעו לו. זה לדעת, זה המוביל לזכייה, נגיד זה ככה. שני סרטים, האחרים היותר חזקים, שוב פעם, זה שני סרטים שעכשיו הגיעו לנטפליקס, ואתם יכולים לראות בנטפליקס, אחד זה זרים גמורים, שאלה גם עם תרגום לעברית, שהוא, אם אמרנו, מאוד פוליטי, מאוד טעון, אני קצת אמנע מלהיכנס לתוכו, כי יש לו שם איזשהו טוויסט מגניב, אבל זה חצי שעה שהיא מאוד טעונה, וכאילו, זה מעין הסרטים שכיף לדבר עליהם, למרות שזה לכל הסרט קצר, והסרט השני שלא עלה עם תרגום, אז אתם צריכים לחפש רק באנגלית, זה The Present, שזה סרט, בקושי סרט, סרטון פייסבוק כיבוש מאוד קלאסי, או איזה עצוב, כיבוש, כיבוש, כיבוש.
אבל סרט בריטי, כן?
כן, סרט, סרט, כן, סרט.
אבל של משפחת בקרי עומדת מאחוריו, אז כל זה.
ויש עוד אחד שאפשר לראות באמת ביוטיוב, Feeling Through, שזה גם כן הסרט הראשון עם השחקן העיוור חרש, נראה לי. כן, עיוור חרש אילם אולי גם, והוא מתקשר עם היד ורואים את הכל, וזה סרט קיץ' חמוד, ומעל כולם זורח כשמש עין לבנה, שאני באמת באמת חושב שהוא הסרט הטוב ביותר שמועמד השנה באיזושהי קטגוריה.
תקשיב, אני מסכים איתך. עכשיו לא ראיתי כל הסרטים הקצרים, ראיתי את מה שזמין בנטפליקס, ואני חושב שהסרט זרים מוחלטים, או
גמורים, כן.
גמורים, הוא אפקטיבי, אני חושב שאני מאוד ממליץ לבת שלי לראות, שמאוד מתעסקת, מתעניינת בהיסטוריה ובכל זה, והוא נורא אפקטיבי בלהנגיש את המצב של השחורים באמריקה לקהל לבן, אבל יש בו משהו כל כך מעצבן בסרט הזה. כל כך מעצבן.
והחלק היותר מעצבן בזה שהוא מעצבן, זה שהוא מעצבן בכוונה, אז אתה אומר, האם אני מעריך אותו על זה שהוא מעצבן, או כועס עליו על זה שהוא מעצבן?
זה סרט שהכותרת שלו היא too soon. הוא מתייחס באיזושהי כלילות, ששוב, הכלילות הזאת היא אפקטיבית לקהל לבן, באיזושהי כלילות לסיטואציה שהיא באמת איומה ונוראית, ובשנה שבה היה את קרזן לבן, שמציג את כל הסיטואציות האלה ברצינות ובחומרה, אז הסרט הזה, א', אני מופתע שהוא מופתע שהוא מועמד, זה סרט שאני חושב שיהיה עליו איזשהו סוג של אנטיגוניזם, לא רע גדול, שהוא כאילו, שיהיה לקהל הפוליטי,
יש מצב, למרות שגם
המניפולציה שלו היא כל כך,
אם אנחנו מדברים על סרטים פוליטיים וזה, אז כשסקין זכה, בסופו של דבר הסרט הקצר זה כל כך מתחת לרדאר, שכל הפילם טוויטר עולה על זה רק אחרי שזה קורה. אז סרט שכזה יכול לזכות, ורק אחר כך יתעוררו ויגידו, איך זה זכה. בזמן אמת הם ערים לקטגוריות הרציניות.
קומפורט פוד ללבנים, אוקיי. אני חושב שמי שער, אני לא יודע איך זה עובד עכשיו שהם עשו חדרי הקרנה, אז אפשר לעקוב אחרי מי צופה בסרטים. אני יודע שבבפטה הם כן עושים את המעקב, שרק מי שרואים, שהוא ראה את כל הסרטים. עכשיו, אתה לא יכול לדעת אם הוא ראית וישנת, אבל אם מופיע בזה שראית את הסרטים, רק אז אתה יכול להצביע לקטגוריה הזאת. ואם זה עובד ככה גם עכשיו בהצבעה באמריקה, ואם מי שישקיע ויראה את כל חמשת הסרטים ויראה גם את עין לבנה, אין לי שום ספק שהוא יזכה.
כן.
הוא פשוט סרט פנומנלי.
הוא באמת, אתה יודע אם הם מתכננים להקרין אותו כמו סקין באיזשהו,
ב-YES, עולה בלילה, בערב, ביום של ביום של האוסקרים, הוא עולה ב-VOD של YES, אסור להחמיץ. אני חושב שהפסטיבל, אחד הגופים שמימנו אותו, Other Israel Festival, הגוף הניו יורקי, עושים לו איזושהי הקרנת סטרימינג ממש השבוע הזה, אז אני לא יודע אם זה זמין
לארץ או לא.
לארץ, לא אתפלא, כי אין פה אוג'יו.
לא, אבל באמת גם את סקין, ככה אמרנו, טוב, יש לנו, מה תעשה שעתיים וחצי, כמה אפשר לראות שטיח אדום, בסדר, רגע לפני האוסקר, אם נראה סרט קצר שמועמד לו, נסגור פינה למגדה ויזכה.
עכשיו, ומה שמעניין בעין לבנה ומול, נגיד, זרים מוחלט גמורים, שבשני המקרים יש שוטרים ושחורים, וההבדל בין, בין, בין מישהו שבא לעשות איזושהי דחקה ובין מישהו ש, ש, שמדבר על בני אדם.
אני נרתע מהשימוש במילה דחקה, ואני מסכים, אני מבין מה אתה אומר.
לא, הדחקה של הכן, של השחורים, השחורים, נו, הזרים גמורים.
כן, כן, לא, הבנתי, גם שם אני נרתע מהמילה דחקה, אבל אני מבין מה אתה אומר. כאילו, יש כאן שימוש בתוך, כן, יש כאן להטוטיות, יש כאן שימוש ז'אנרי, כאמור, בלי להסגיר יותר מדי מה קורה בסרט, אבל יש כאן איזשהו משהו.
אני חושב שכדאי להזכיר, כי אם הייתי יודע, הייתי צופה בו יותר מהר, אם הייתי יודע מה קורה אחרי 5 דקות.
אוקיי, אז אנחנו נגלה על מה הוא זה. אז מה שקורה שם בעצם, יש שם על סרט הולד זמן, שבו הוא משתמש בה בצורה ש...
אני חושב שהכותרת שלו זה Groundhog Day, פוגש את ג'ורג' פלויד, זה כזה... אז זה היה המיתוג שלו, מה אם ג'ורג' פלויד היה בגראונדהוג דיי, כן, ג'ורג' פלויד המטאפורי, או בריונה טיילור, או כל ה...
אנחנו מקווים שמטאפורי, אם הוא חווה את אותו יום שוב ושוב, זה מאוד עצוב. כן,
אז... איזשהו סוג של המציאות ללא מוצא של צעיר שחור.
אז לגבי הימורים פה, אז אני אגיד שוב, אם באמת ובאמת ובאמת, אז אני באמת חושב שעין לבנה הוא ראש אחד, לא יודע אם הוא ראש אחד, אבל הוא מעל כולם, ואני מאוד מאוד אוהב את חדר המכתבים. אבל היה לי חבר שכשהיינו ילדים ירושלמים, וכל פעם היה שלג, מה שהוא אומר זה שהוא תמיד היה מהמר עם מישהו נגד, הוא היה אומר לא יהיה שלג, מה זה אומר? אם יש שלג, הרווחתי יש שלג, אם אין שלג, הרווחתי כי ניצחתי בהתערבות. אז אני אגיד שעין לבנה כנראה לא יזכה, ואם הוא יזכה לא יהיה מאושר ממני.
אז אני הפוך, אני אגיד שעין לבנה כן יזכה. זה למדתי מוולסים בשיר, שכשיש סרט ישראלי, די, אל תאמר נגדו. כי אני חושב שבאמת אם יש לראות את הסרט, זה סרט וירטואוז, זה סרט שהוא כתוב נפלא, הוא בנוי נפלא תסריטאית, האופן שבו הוא מהפך לנו את ההזדהות עם הדמויות, סרט של 20 דקות?
20 ומשהו דקות.
20 דקות.
ואני חייב להגיד,
ואתה יודע, אתה משוכנע משהו, ואתה מבין, ואתה כל זה, ואז כמה דקות אחרי זה אתה חושב אחרת, ואז כמה דקות אתה חושב, אז זה תסריטאות, ובנוסף לזה, האופן שבו הוא בנוי, בזה שזה 20 דקות בריל טיים, בשוט אחד, פנטסטי, כתוב נפלא.
אני חייב להגיד שלא התחברתי כבר, כאילו העשור האחרון היה מן העשור השוט האחד, היה את ויקטוריה וברדמן, והשוטים המאוד ארוכים בזה, אבל זה השוט האחד שהייתי רוצה אותו.
לגמרי, לגמרי. זה באמת סרט וירטואוזי, גם בקולנוע שלו וגם בכתיבה שלו. לפעמים זה כאילו או אחד או השני, אבל פה, כאילו, כן. המחשבה מאחוריו היא בוגרת ונבונה, וזה גם איפה של תרגיל לוקיישן, כלומר, כן. אני מניח שהם בחרו את הלוקיישן לפי, צריך מפעל בשר, אז כאילו אין הרבה מפעלי בשר וכל זה, אבל עצם זה שהלוקיישן הזה, זה מאחורי מערכת הארץ. זה הכניסה לחניה של מערכת הארץ, בגב, הכניסה לחניה של בית המשפט השלום או תעבורה.
כל זה לא ידעתי, אבל אני מסכים איתך שזה משפר לחלוטין.
הנושא של איזשהו עיוורון, שביל המרץ, ככה קוראים להם כזה, שזה נהיה, זה במקור מפעלי בשר כאלה, העולם, הקישקה של זה, מצד שני הפאבים האופנתיים שעכשיו נכנסים לשם, אז גם הג'נטריפיקציה וכל זה. הוא מצליח לתפוס כל כך הרבה ניואנסים.
שזה אגב מה שאני פוחד לו, כי אני חושב שאני ואתה מתחברים אליו, כי באמת יש בו פאנץ' שמדבר לקהל ישראלי. ויש בו גם דברים אוניברסליים, אני לא אומר שלא, אבל הוא עובד, הגרוף שלו יותר, לא יודע אם זה גרוף, אבל מה שהוא גורם לך להרגיש, שדעתי עובד יותר, יש לו סנטימנטים שיותר בפיינטיונינג, כן? לא בחלוטין, בקהל ישראלי, שיש שם משהו על האמירות הכלליות, שלנו עובד יותר, אני לא יודע, שקוב, אם הוא יזכה, אני אוכל את כל המילים שלי בשמחה והכל, אבל...
אני חושב שזה דוגמה לסרט שהוא נורא 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 תל אביבי, כלומר, זה כמעט עורבים שלה באופן שבו הוא קולט איזושהי תל אביביות מסוימת. מצד שני, אני חושב שכשרואים אותו בעולם, מבינים שזה כאילו יש... זה כמו שאתה רואה את גרזן שחור, ואתה אומר, זה לא רק אמריקאים, זה לא רק שחורים באמריקה, ואז אתה רואה את עין לבנה, ואתה אומר, זה לא רק השחורים באנגליה, וכאילו... פתאום הדבר הזה של, ויש שם גם גזענות וגם שוביניזם וגם, כאילו, אין דמות שם שהיא לא נמצאת באיזשהו סוג של קונפליקט קטן, לא אלים.
כן.
מול דמות אחרת והכל דחוס. באמת, לא הכרתי את הסרט, לא הכרתי את תומר שושן, אבל כוכב נולד. באמת.
נדבר על הסרט, על הקטגוריה הגדולה?
אני חושב שאין...
אין זמן?
לא, אין מנוס. יש לנו בדיוק דקה וחצי לסכם את הסרט.
אז אתה חושב, כאמור, יש בך איזה תקווה שאולי יהיה מעניין. אני מסכים איתך שזו שנה מאוד חריגה, כי עד עכשיו כל שנה שהייתה עד כה, או הסתיימה בהפתעה, או היה סימן שאלה כלשהו. השנה, כן, הסג הלך לשיקגו, אבל באמת... פרס אחרי פרס אחרי פרס, נומדלנד ופרונט ראנר, לא מרגישים שיש לו שום חולשה, אין לו איזה מונלייט שבא אליו, שהוא היותר נכון, היותר יפה, היותר...
אז לדעתי יש לו, אבל אוקיי.
ולדעתך הוא?
אז קודם כל נסכם את זה שבאמת נומדלנד הוא הסרט שאמור לזכות, וככל אני אזכה, ואני נורא רוצה שהוא יזכה גם. כמו שרציתי שללנד יזכה.
כן.
אני חושב שיש מונלייט, וזה מינארי. אני חושב שיש, באמת בשנים האחרונות היה את הפרונט ראנר ואז הגיע מישהו כזה וחטף לו ברגע האחרון, מישהו שזכה, זכה, זכה, זכה ואז בסוף זכה מישהו אחר בפרס הסרט, יש כאן דוגמה של מונלייט היא הכי טובה, ויש לי תחושה
שזה יהיה מינארי הפעם?
שזה יהיה מינארי.
אני לא אומר שלא, אני כאמור די חושב, הבעיה העיקרית עם זה, זה שאפילו המצביעים לא יודעים בסופו של דבר כשמצביעים לפרס הסרט למה הם מצביעים. מביאים להם טבלה, אומרים להם תדרג 8 מקומות. הקביעה מי בסוף יזכה יכול להיות על זה ששמת את מינארי מקום רביעי ולא שלישי, ולכן הוא הפסיד את המקום שלו במקום הראשון. כלומר, יש כאן מסה קריטית שמאוד קשה לחשב אותה. בניגוד להצבעות לפרס הזה, שאתה יכול לזהות איזשהו סנטימנט, יש לו קהל יותר גדול, אחלה. כאן זה על, כאילו, למה הרי מונלייט זכה? אפשר להגיד, הם רצו להכניס את טראמפ, הם רצו פה, רצו פה. בסופו של דבר זה עניין של שיטה. Okay. ובשיטה אחרת יכול להיות שנומדלנד היה זוכרת חד וחלק. בשיטה כזאת מסובכת, אם מינארי יבוא ומשום מקום, אני אגיד, טוב, כאילו, זה פשוט שיטה מעצבנת לניבוי.
כן. נכון, למרות שמי שמצביע כשהוא שם את הסרט במקום הראשון, זה כאילו זה הסרט שהוא הכי...
כן, אבל אז אתה יודע, אני הכי אהבתי את משפט את שיקגו משיקגו, לא קורה, טוב, אז מי שמתי מקום שני, זה מאוד חשוב, ומדי פעם אני שאומר, טוב, יאללה, כבר לא אכפת לי.
אז אני מאוד רוצה שנומדלנד יזכה, באמת יופי שזה, אתם ממש מקווה שקלואי ז'או, זה מדהים, סרט שלישי שלה וסרטים נורא נורא קטנים, יש את הסרט הראשון שלה עכשיו במובי.
כן, ראיתי, לא ראיתי, אבל ראיתי שהוא.
הוא נפלא, הייתי בצוות שיפוט של פיפרסקי בפסטיבל ירושלים ב-2015?
ב-2015 הוא יצא, זה
15 או 16. אז 15, זה היה ממש כמה חודשים אחרי כאן. ונתנו לו את פרס סרט הביקורים, כל כך אהבתי אותו, סרט נהדר. את הרוכב שלה פחות התחברתי, של איזשהו סוג של משהו שפשוט, אני חושב שהוא היה אפקטיבי מדי בזה, ואת נומדלנד אני ממש אוהב, סרט מאוד מאוד יפה, ואני מקווה שהיא תזכה בסרט ובבימוי ובעריכה
סריט, היא מומדת לשישה דברים.
ושהבן זוג שלה יזכה בצילום, ונהדר, אבל אנחנו יודעים ש...
לא, אי אפשר לכל.
הוליווד כבר לא עושה סופים טובים, נכון?
לא.
טוב, זהו. זהו, סיכמנו את כל האוסקרים בשעה, למה צריך 3 שעות בשביל לעשות את זה? מה זה?
אפילו הגענו בקטגוריות הסרטים הקצרים.
נכון, כי יש שם נציג ישראלי. אז יונתן צרויה, מעין הדג, הבלוג, האתר, הבלוג וה... פודקאסט, תודה
שעזרת
לנו להבין מה קורה. יאללה, שבוע הבא נדבר מי זכה בפרסים. עד כאן, סכים את קבורת הקצה, תוכנית מספר 293.
סינמסקופ. עם יאיר רווין.
That's the radio.
That's the DJ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.